שלום לכם צופים יקרים, תודה שאתם מצטרפים אלינו לפרק נוסף בסדרת התוכניות הפתרון, תוכנית שבה אנו עוסקים בכלכלה על פי חוכמת הקבלה. היום בתוכנית נעסוק במדינת הרווחה המודרנית, הישגיה, הבעיות המורכבות שלה ואיך היא תיראה בעתיד ככל שהקשרים בינינו יתקדמו אל עבר החיבור. איתנו באולפן הרב דוקטור מיכאל לייטמן, שלום הרב לייטמן.
שלום לכולם.
ואיגור ליטווינוב, כלכלן ויועץ עסקי.
שלום
איגור. ואנחנו נתחיל עם מהי מדינת רווחה. בעצם כשאנחנו אומרים מדינת רווחה, אנחנו מתכוונים לשירותים שניתנים לאזרח על ידי המדינה. שירותי בריאות, חינוך, קצבאות למיניהם, כדי לאפשר לאדם קיום בכבוד, פיקוח על מוצרי מזון ועוד. אין מחלוקת שמדינת הרווחה שדרגה באופן משמעותי את אורח החיים של האזרח, והיום תופעות כמו אנלפביטיות, רעב עבוני ומגפות הן מאוד מאוד נדירות, כמעט ונעלמו מהעולם בזכותה.
ומצד שני, מדיניות הרווחה של היום מתמודדת עם הרבה תופעות, עם הרבה אתגרים, יש פערים בין אנשים, פערים בשוויון הזדמנויות, יש עוני, האוכלוסייה מזדקנת, כמות האנשים שמשלמים מיסים וקצבאות קטנה, זהו.
כן. והיום אנחנו נרצה לדבר, לשוחח בינינו על איך תיראה מדינת הרווחה כשהאוכלוסייה כבר נמצאת בשלבים של לימוד חוכמת החיבור, חוכמת הקבלה. אנחנו רוצים לקבל ציור עתידי של המצב הזה.
זאת אומרת, לא המעבר לאותה...
לא המעבר, כבר בשלבים שאנחנו מתקדמים לעבר התהליך. והשאלה הראשונה, באמת איגור הזכיר עכשיו את הבעיות הקשות שאיתן מתמודדות מדינות הרווחה היום. מה חוכמת הקבלה אומרת על הבעיות האלה?
חוכמת הקבלה אומרת שיש לנו כאן שתי דרכים. או שאנחנו נלך בצורה טבעית, נתקדם כמו שאנחנו התקדמנו עד כה, שמתגבש בתוך החברה איזה הכרת הרע במצב הנוכחי, ושלא יכולים לסבול אותו, אם זה כמו איזה מוגלה, אז היא מתפוצצת, ואז עושים מהפכה, או איזושהי מלחמת אחים וכן הלאה, או מלחמה בין המדינות, ובצורה כזאת אנחנו מגיעים למצב שפותרים איזשהו בעיה, מגיעים למצב החדש, וחיים בו, כביכול שרואים שהבעיות שהיו נראות לעין במצב הקודם, הם כאילו נעלמו. לזמן מה, ואחר כך במקומם מרגישים בעיות החדשות, וגם הן גודלות, מתגברות על כל הדברים הטובים כביכול שהשגנו, וגם אז הכל זה כמוגלה גודל ומתפוצץ, ושוב ושוב, וכך אנחנו מתקדמים. אבל הפעם המעבר ממצב למצב, או מפורמציה לפורמציה, ממשטר אחד למשטר אחר של המדינה, יחסים בין בני אדם, כל הסדר החברה, הוא יכול להיות שילך והתהפך, ישתנה בצורה הרבה יותר קריטית, יותר חדה, יותר מסוכנת, מפני שיש כאן כמה נתונים החדשים, תנאים החדשים. קודם כל, שאין כאן בעיה באיזושהי מדינה ספציפית, אלא זה בכל המדינות, שיש קשר ביניהם, ואז השינויים שבמדינה אחת מאוד משפיעים על מדינה אחרת, על כולם. אנחנו רואים, נגיד, היום עם אוקראינה, עד כמה שזה משפיע בצורה פוליטית וכלכלית ואנושית וחברתית על כל העולם. שאנחנו עוד לא רואים תוצאות. אבל בכל זאת, אם אנחנו נראה את זה בתוך חצי שנה, שנה, אז באמת נושא מאוד יפ, מאוד, מאוד יפה לבירור, למחקר, עד כמה שסך הכל מה קרה שם. אבל הזעזוע כזה הקטן, אם הוא מגיע לרגשות, אם הוא מגיע בדיוק לתפר בין המדינות ובין הבלוקים של המדינות ובין המשטרים ובין האליטות ובין שזה גם מסחר בינלאומי שייך לזה ובנקאות ופתאום זה ועד המלחמת העולם ומי יודע. זאת אומרת, אנחנו רואים שהעולם שלנו הוא מאוד מאוד עדין נעשה, מאוד רגיש. פעם אז נלחמים שם איזשהו, או מלחמת גרילת שם באיזה דרום אמריקה. נו, אז היום לא. היום אנחנו ממש לא מסוגלים לעשות שום שינוי בלי זעזע כל המערכת. והזעזוע יכול להיות שזה ממש נופל כמו, כמו בבית קלפים. כן? לכן בעיה היא מאוד גדולה, איך אנחנו מגיעים למצב הזה העתידי. אבל מדינת הרווחה העתידה, קודם כל בטוח שהיא לא תעשה חשבון על רווח והפסד וחשבון לכל פרט ופרט, אלא החשבון מתחילים אנחנו מצד השני. כמו שאתם אומרים, אם אנחנו הגענו למצב שאנחנו נמצאים בחברה שיכולה לספק לכל אחד את המחיה שלו, כן? את הדיור שלו, אם נתאמץ אנחנו יכולים את זה לעשות, נכון? אין בזה שום בעיה, אין בזה גם כן מאמץ גדול. אם כן, אז אנחנו צריכים לראות חברה שכל אחד מקבל דברים שאנחנו קבענו כסטנדרט, כפשוט רמה הכרחית לכל אחד, נגיד לכל אחד חדר, לכל משפחה דירה, לכל אדם או כמה בני אדם, לכל משפחה אוטו, לנגיד, כן? לילדים כך וכך, אופניים, כדור, ספרים וכו' וכו', ביגוד, מזון. זאת אומרת שיש לנו, כמו שאנחנו עכשיו גם כן עושים חשבונות, כן? כמה אנחנו צריכים פחות או יותר לכל בן אדם, ועושים לפי זה חישובים. רק החישובים אז הם היו לא לפי שזה אדם צריך לעבוד ולהרוויח ולקנות, אלא לכל אחד פחות או יותר זה מגיע. אנחנו נצטרך לספק את זה לכל אחד. כמו שהיום, אתה לא יכול לא לספק מזון, דברים הכרחיים לאנשים אפילו שהם לא עובדים. יש לך כבר 50% מובטלים, נו ומה, אתה לא משלם להם? אתה לא מחזיק אותם? אבל אז זה לא יקרו מובטלים. כי אם הטכנולוגיה של היום, אנחנו יכולים לפתור כמעט כל אחד מהעבודה, ואז אנשים פשוט יקבלו רמת החיים מסוימת, מפני שפשוט הם אנשים והם חיים, וחייבת החברה בסך הכל, בגלל שהגיעה לגובה שמסוגלת לספק, היא מספקת. כן.
בעצם אמרת עכשיו שהתפקיד של המדינה זה לדאוג לקיום הנורמלי של כל אחד מהאזרחים שלה.
הרציונלי.
וזה גם המטרה מבחינת ההגדרה של מדינת הרווחה היום, ואף על פי זאת אנחנו רואים שהיא מתמודדת עם לא מעט קשיים, כמו שקשיים שהזכרנו בהתחלה, שבכל זאת יש שוויון גדול, יש הרבה אנשים שהם עניים, אז באמת מה
לא, למה זה יקרה פה ולא יקרה? רמת החיים האחידה לכולם. אין עניים ואין עשירים. מדינה דואגת לכל אחד שיהיה רמת החיים אחידה.
אחידה זה זהה?
זהה. זהה. אין אנשים שהם עשירים, אין אנשים שהם עניים. יש אנשים שהם עובדים לפי יכולת שלהם ומנהלים את החברה, אבל זה לא נקרא שהם מקבלים משהו יותר מאחרים. יש ניתוק גמור בין מה שאדם עוסק לפי שהוא צריך לעסוק למען החברה, ובין מה שהוא מקבל כאזרח, כמו כולם.
אז אם הבנתי אותך,
אין כסף כביכול.
אוקיי, אז הבעיות, בעצם שאלנו מה חוכמת הקבלה אומרת על הבעיות היום של מדינת הרווחה. אז בעצם זה שיקולים.
היום אני לא רואה שזה רק נקרא מדינת הרווחה. איזה יש כאן, מה זה שייך למדינת רווחה? שאתה מספק לאנשים איזה רבע מהמשכורת שהם חיים בקושי? זה מדינת רווחה. זה רמת החיים של האדם תלויה במה שהוא עובד או לא עובד, ובכמה שהוא עובד. למה זה צריך להיות כך? למה אם אני עובד יותר, אני מרוויח יותר, ולכן אני מצליח יותר, ולכן אני שווה יותר. למה? למה זה צריך להיות? זה לגמרי הסתכלות שכבר עברנו אותה. אנחנו הגענו למצב שהטכנולוגיה וביוטכניקה, הרובוטכניקה, כל הדברים האלה, הם קלקלו לנו את היחס הזה. הם כבר, אנחנו כבר לא נמצאים תלויים בעבודת כפיים שלנו. 90% מהמקצועות שאנחנו נמצאים בהם ועובדים בהם, הם סתם. אין להם שום הכרחיות. למה שהם קיימים? ואנחנו לפי זה מתייחסים לבני אדם. בשביל מה? אלא אנחנו צריכים, ההפך, לנקות את עצמנו מכל עיסוק המדומה.
אז מה התפקיד והמאפיינים של מדינת הרווחה לפי חוכמת הקבלה? זה לדאוג לקיום הרציונלי בלבד, או שיש איזושהי תכלית?
קודם כל את זה.
ואחר כך?
לכל אחד יש זכות, אותו זכות שווה לכולם, להתקיים בצורה רציונלית. זהו. ומדינה, בסך הכל, חברה בוא נגיד, אפילו לא מדינה, חברה, היא צריכה לדאוג לזה. ויש אנשים שעובדים בזה בחלוקה, באספקה, בכל מיני דברים, אבל אין שום קשר בין כמה שהם מקבלים ובין מה שהם עושים את זה, מפני שחברה מחייבת לכל אחד לעבוד למען החברה. לכולם שווה, אין כסף, אלא אספקה לכל אחד ואחד. עכשיו זה דבר אחד. דבר שני, שכל אחד, כדי לקיים את החברה כזאת שוויונית, חברה שדואגת בעצם רק לקיום רציונלי ולא יותר, שרוצה להיות בהשתוות של בני אדם, בחיבור ובשוויון, שרוצה להיות בהזדהות ושוויון ואיזון עם הטבע, להתייחס לכל הסביבה, לאוויר ולאדמה ולכל מה שיש בצורה גם כן רציונלית וטובה ונכונה. זאת אומרת שאנחנו לא לוקחים מהטבע יותר ממה שאנחנו צריכים כדי להתקיים. אז אנחנו צריכים כל הזמן להיות בחינוך. חינוך האינטגרלי. חינוך של החיבור. אנחנו צריכים לפתח חוכמת החיבור. איך אנחנו מתחברים בינינו, איך אנחנו מייצבים בינינו כזאת חברה שכולם מקבלים תמיכה, כולם מקבלים סיפוק, כולם מקבלים כבוד, הערכה מהקיום שלנו, מקיום הרציונלי שלנו. למרות שהאגו שלנו עדיין עובד ובוער, ואנחנו רוצים כל אחד אולי להצליח על חשבון האחרים ולהיות גדולים, וכל הזמן כל אחד אולי רוצה למשוך לעצמו. הטבע, אנחנו לא יכולים לשנות את הטבע, אנחנו יכולים רק לדאוג לתיקון שלו, לאיזון שלו, אבל לא שיבוא הזמן שאנחנו לא נצטרך לעבוד נגד הטבע. אבל הטבע שלנו שהוא הרסני לעומת דרגת חי. האדם הוא מוכן להרוס את הכל רק כדי להצליח להיות למעלה מאחרים. את הנטייה הזאת אנחנו צריכים לאזן על ידי חינוך, וכאן אנחנו מחייבים כולם שכולם יהיו כל הזמן במערכת החינוכית. זאת אומרת, מהקטנים, מגיל שנתיים, שלוש, לא חשוב, עד שילד מתחיל במשהו להיות חיה קטנה חברתית, ועד גיל שאדם כבר קצת מבין עדיין ומרגיש עדיין, אין? לפני שהוא הולך לעולמו, אנחנו חייבים את כולם להכניס למערכת החינוכית שאדם שייך לה, שזה העבודה שלו. זאת העבודה שלו. להיות במערכת החינוכית שעות כל יום. והוא בעצמו לומד, והוא בעצמו מלמד, ואנחנו בצורה כזאת כל הזמן מחזיקים מערכת החינוך. זה נושא בפני עצמו, אבל זה העיסוק העיקרי של האדם. שעות נגיד ממש, כמה שעות בשבוע, אם כל אחד צריך מאיתנו להדגיש לשירות החברה, פיזית שם זה, מזון, ביגוד, שירותים חברתיים בבית וכן הלאה, בתיקונים למיניהם וכן הלאה וכן הלאה, אנחנו עושים, אנחנו רואים שאין בזה שום צורך להיות כולם, ועם כולם אז ממש איזה שעתיים, שלוש אולי בשבוע, אבל כל היתר שעות, כמו שהיום 10 שעות, גם אז, גם ילדים, גם גדולים, כולם נמצאים בחינוך האינטגרלי.
איגור, אתה רצית.
כן, אתה מרבה להזכיר משפט שאדם צריך להכיר שהוא בתוך הטבע ולא מעליו. שאדם הוא חלק מהטבע ולא נמצא מעליו, זה בעצם המדרגה שאדם צריך להכיר.
כן. זה כל הבעיה שלנו, שאנחנו היום מתארים את עצמנו, שאין לנו גבולות, שאין שום דבר לא, 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 לא משפיע עלינו, אנחנו מעל כל החוקים, חוקי הטבע לא, לא פועלים עלינו, אולי במכניקה, בפיזיקה, כן, או עוד הגוף שלי, אבל ביכולת שלי לעשות משהו, אני מוכן לעשות את הכל. ובהתאם לזה אני אומר שאני מעל הטבע, דומם צומח וחי, אבל אני אדם, אני נזר הבריאה, ואז בזה אני בא בכל הכוח שלי, האגואיסטי, הקצר, קצר יהיה וכן הלאה, הורס את הטבע, הורס בעצם את התשתית שלי. כן.
ואם אנחנו לוקחים את אותו משפט, כמו שאמרת, פיזיקה, כימיה, אנחנו בתוכנית הכלכלית, במישור הכלכלי, במישור של מדיניות הרווחה, מה זה אומר שהוא, אדם צריך להרגיש שהוא חלק מהטבע?
שהוא צריך להשתוקק, להיות מאוזן עם הטבע, לא לקבל מהטבע יותר מהכרחיות. אנחנו לא חיות, אנחנו צריכים להתלבש. אנחנו, כמו חיות, אנחנו צריכים לאכול. יש לי עוד כל מיני צרכים, משפחה, ילדים, בית, אני צריך חופש, אני צריך בידור אולי, אני צריך כל מיני דברים. אני לא יודע באיזה צורה זה יהיה, לא עכשיו נדבר על זה, באיזה צורה זה יהיה בחברה העתידית. אבל בכל זאת אני צריך. יש כל מיני דברים שיש לי זה צורך. אני צריך לצורך הזה לספק. כן? אז אני צריך לדאוג לזה. אבל הכל בצורה רציונלית, שאני בזה לא פוגע בטבע. לא פוגע. כמו שהיום אני הורס אותו. ואנחנו רואים מה התוצאות מזה. אנחנו יותר ממה שאומרים שהשנה נזק מה... כל מיני תופעות הטבע שאנחנו בעצם מזמינים כנראה, אומנם אנחנו לא, לא, לא רוצים להודות בזה, שאנחנו מזמינים בזה דרך כל מיני הפעולות שלנו, זה נזק כל כך גדול שהיינו יכולים לעשות ממש חברה אידיאלית, לספק לכל אחד הכל, ללא שום ספק. זאת אומרת, אנחנו, תראה מאיפה אנחנו מקבלים מכות. אני כבר לא מדבר ממשפחה שאין לי משפחה, מעבודה שיש לי יחסים לא טובים, ממה שקורה ברחוב, מגניבות, מטרור, מכל דברים. אני כבר לא מדבר, אני מדבר על הטבע. המכות שאני מקבל מהטבע, מהאקלים, זה מאות מיליארדי דולרים לכל האנושות בשנה. וזה הכל בגלל שאנחנו לא משתוקקים לאיזון עם הסביבה.
איזון זה שווה ערך לשוויון?
גם כן, שוויון בינינו, אחד מהתנאים של האיזון עם הטבע. כן?
למה כל כך חשוב בסופו של דבר שיהיה בחברה העתידית, אני לא מדבר על היום, שיהיה שוויון כלכלי בין בני אדם?
למה מגיע לאחד יותר מהשני? אני סתם חושב על החברה האנושית. למה מגיע לא יותר מלך או הפוך? מה יש בזה?
יכול להיות שהאינטרסים שלו הם אחרים. אני אוהב לקרוא ספרים, הוא אוהב ללכת לכדורגל.
לא,
אחד יש לו את הטבע שלו.
רגע, אני לא מדבר שצריך להיות אותו דבר לכולם. ודאי שלא, כולנו שונים. אבל למה אתה צריך לקבל יותר? מסיפוק הצרכים, לסיפוק הצרכים שלך, ממה שהוא. על זה אנחנו מדברים. אני לא מדבר על אופן החיסרון שלך, שאתה רוצה לכדורגל והוא רוצה לשבת בספרייה. בבקשה, גם לך וגם לא. אבל למה לך יותר ממנו? או הפוך.
יש לזה הסבר.
איזה הסבר?
כי יכול להיות שהוא רואה בזמן הפנוי שלו יותר ערך, ואני רואה בכסף יותר ערך, אז כל אחד
לא, אין כסף.
בשביל החריצות
שלו. לא, על כסף, כסף אין. כסף אין. אלא בשביל אתה צריך כסף, אם יש לך הכל, בצורה רציונלית. אם יש לך יותר, סימן שאתה נמצא בחוסר רזון עם הטבע. אתה צורך יותר ממה שאתה צריך. כן? וכך כל אחד ואחד, אז אנחנו עוד מעט גומרים עם החיים האלה על פני כדור הארץ. אלה אנחנו צריכים לאזן את עצמנו כמו חיות. הן נמצאות באיזון עם הטבע, מפני שבצורה אינסטינקטיבית ככה הם קיימים. אנחנו צריכים להתקיים גם כן באיזון עם הטבע, בצורה לא אינסטינקטיבית, אלה רציונית.
אז בעצם, במה מתבטא השוויון במדינת הרווחה?
בין בני אדם?
כן.
שאנחנו משתדלים למלות כל דבר ודבר שהרציונלי שאדם רוצה. אנחנו קובעים, זה הכל תלוי מרמת החיים שלנו, כן? אבל בעצם מצד אחד אנחנו רוצים להעלות את האדם לגובה המקסימלית של הסיפוק, מצד אחד, כן? אז אתם מתמטיקאים, אתם יודעים. אז תרשום, נוסחה אחת, מקסימום סיפוק. כן? בתנאי שמקסימום סיפוק יש לכולם, בכל אחד באופן שלו, ושבזה אנחנו מקבלים מהטבע רק כמה שאנחנו צריכים לקבל בצורה הכרחית, ולא יותר. נמצאים עמו באיזון. קח את כל הנוסחאות האלה יחד, כן? ותפתור אותם. אין בעיה, אתה בטח יודע איך לעשות את זה.
שוב, כמו הנוסחה האופטימלית של היום, שאף אחד לא יודע להגיע אליה.
כן.
דיברנו עכשיו באמת על מדינת הרווחה, ברמת המערכת. עכשיו, רצינו גם לברר איך יראו החיים של האנשים באותה מדינה. והשאלה הראשונה שלנו הייתה, איך יראו החיים שלי ושל משפחתי במדינה כזאת? מה מדינת רווחה כמו שתיארת?
אתם מהבוקר עד הלילה עוסקים בחוכמת החיבור.
שזה אומר
איך אנחנו מתחברים עד שאנחנו הופכים להיות בהרגשה שלנו כגוף אחד, בלב אחד, במוח אחד, לא שאנחנו חושבים אותו דבר, כולנו שונים, אבל איך אנחנו מתחברים למערכת אחד. כמו שיש לך איזושהי מערכת, חומרה נגיד, של מחשב, שכל המרכיבים שלו, כל אחד פועל לפי הטבעו, אבל בסך הכל כולם הם פועלים בצורה כזאת שיחד של החיבור ביניהם הם מביאים את עצמם למצב שהם מספקים לכל אחד מה שצריך, מקבלים מכל אחד מה שצריך למען איזשהו רעיון הגבוה. איזה רעיון הגבוה יש בחברה האנושית? דווקא בשמירה עם הטבע, דווקא בחיבור עם הטבע, לגלות בתוך הטבע מדרגה יותר עליונה משלנו, שזה נקרא מדרגת האדם, מדרגת המדבר, שזה מדרגה אחרת לגמרי. אבל כי במה אנחנו מדברים עכשיו עד כה? לספק לכל אחד מה שהוא רוצה, שיהיה לו הכל וכל הכל. אנחנו מדברים על דרגת החי. אנחנו מדברים על סיפוק של חיה, שחיה בעולם הזה, וכמו שכל חיה מספקת לעצמה. זאת אומרת, אנחנו מדברים עכשיו על האיזון הבהמי של אדם עם הטבע. אבל כשאנחנו מגיעים לאיזון הבהמי, בכוחות, בהבנה, בהרגשה, בחיבור, נגד האגו שלנו, אז אנחנו כאן מגיעים לאיזושהי דרגה יותר פנימית בטבע. אנחנו מתחילים בזה להרגיש, חייבים לחקור. ולהרגיש את המנוע הפנימי שבטבע, שמפתח אותנו דווקא. דומם צומח חי, הוא מפתח המנוע הזה בצורה משלו. אבל אדם הוא מפתח בצורה מאוד מיוחדת. למה טבע כך מפתח אותנו? איפה ב-DNA, איפה אצלנו שם זה נמצא? המנוע הזה וגם המטרה שלו. לאן אנחנו מתפתחים. זאת אומרת, אנחנו נכנסים כאן למחקר הפנימי של המוח, של המחשבה, של מחשבת הבריאה שנמצא בטבע, ואז לפי זה אנחנו משיגים דרגה הבאה של הקיום, דרגה ששם אנחנו לא מרגישים את עצמנו קשורים לגוף שלנו. זה כבר נכנסים למימד אחר.
אז בעצם התפקיד של מדינת הרווחה הוא לפתור אותנו מהבעיות ברמת החיים שלנו?
אנחנו באים למצב כזה שאנחנו נעלה לדרגת המדבר, שאנחנו נסיק תוכנה פנימית של הטבע, ובאותה תוכנה אנחנו נחיה. עד כדי שכל החומר הזה שעכשיו אנחנו מרגישים, גם כן יראה לנו ככוחות. כי אנחנו גם עכשיו מגלים דרך פיזיקה, שזה הכל כוחות, שזה לא החומר. אלה כוחות שמציירים לי את התמונה הזאת ואני נמצא בהם. אז אנחנו כך נגלה את המצב האמיתי, איפה שאנחנו קיימים. אנחנו נמצאים בשדה כוחות, ואז אנחנו נכנסים למצב בלתי מוגבל. זאת המטרה. וסך הכל דרגה הזאת הגשמית, ההתפתחות הגשמית הזאת, צריכה להביא אותנו להתפתחות הרוחנית הזאת.
אז אני רוצה ברשותך לחזור לדרגה הגשמית. דיברנו על לידה עכשיו ממש, כן. של דרגה חדשה. נגיד שאני אדם ונולד לי עכשיו ילד. נגיד, קרה אמיתי, נולד לי ילד. למה אני זכאי מאותה מדינת רווחה?
להכל, מה זאת אומרת? מה שאתה צריך, מה שילד שלך צריך. אנחנו יודעים, גם עכשיו אתם עושים חשבון. כלכלנים, אתם לא עושים חשבון?
אז היום יש מענק לידה ומקבלים 140 שח בחודש.
לא יודע, אבל זה אתם ככה נותנים היום. בסדר. אבל בעצם, זאת אומרת, יש לכם חשבון כמה צריכה לקבל משפחה, איזה הספקה, בלי שקלים בחודש. אני לא מדבר על שקלים. אני מדבר לא על הכסף, אני מדבר על דברים הכרחיים. אדם בא למחסנים, לחנויות, לסופרים, זה לא שמוכרים שם. אלא הוא מקבל שם מה שהוא צריך. והחינוך שלו עוצר אותו, במקום לקבל 10 קופסאות, הוא יקבל, הוא לוקח 2. כי לא צריך את זה, גם כן. יכול להיות שבהדרגה, בינתיים לא ייתנו לו יותר משניים, וירשמו את זה על חשבונו, כמה שמגיע לכל אחד ואחד. אבל אין כסף. אין כסף. לכל אחד מגיע, לפי כמה שיש לו ילדים, לפי כמה שהוא בעצמו וכן הלאה, בהתאם לגיל שלו, בהתאם ל... אבל בבקשה תיקח. נו, ואם אתה רוצה לאכול חצי קילו שמנת והוא משהו שם רק ירק אוכל, כן? כך רואים עליו. ואז שיקח את זה ושיקח את זה, אבל בצורה רציונלית. זאת אומרת שסך הכל בגבולות פלוס מינוס 10-20% שאתה לוקח דברים, כן? אז אין בזה שום בעיה. העיקר, הבעיה של שכסף זה מילוי הרוחני של האדם, האגואיסטי. כן? כי מה יש לך חוץ מזה? זה סיפוק פנימי. יש לי בכיס כסף. זאת אומרת, יש לי, תמורת זה יש לי כבוד, מפחדים בביני, מכבדים אותי, אני חזק, יש לי טונה אוכל, יש לי חופש, יש לי זה, יש לי זה, 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 זה סיפוק פנימי, זה סיפוק רוחני, כי אין לי את זה, אבל אני יכול לרחוש, זאת אומרת, הרגשה הזאת של המילוי, של ביטחון, של החום, של הכל, היא צריכה לבוא מהחברה. לכן כסף זה פשוט, זה כוח נגד החיבור.
אנחנו ככה בלי זמן, אבל עוד עם המון שאלות שאנחנו רוצים בנושא הזה. אז צופים יקרים, אנחנו, מה שנקרא, תם ולא נשלם, הנושא של מדינת הרווחה בעידן החדש, לפי חוכמת הקבלה. אנחנו מאוד מודים לכם שהייתם איתנו בפרק נוסף בסדרת התוכניות הפתרון. תודה רבה, דוקטור מיכאל לייטמן. תודה רבה, איגור. ועד הפעם הבאה, שלום ולהתראות.